עכשיו לשיעור מספר 2, אני חושב שתנות ודאות. בואו קודם נזכר מה הנושא, אחרי זה נעשה חזרה קצרה ואחרי זה נתחיל מהנקודה שלנו. בסדר? טוב. אז למעשה, כמו שהגדרתי לכם בפעם הקודמת, הנושא זה לא ספקנות אלא ודאות. זאת אומרת, הגדרת המטרה זה להוכיח באופן שכלי שאפשר להגיע לוודאות וגם לעשות את זה באופן מעשי. זאת אומרת, לעשות כרגיל תרגול מעשי ולראות שאפשר להגיע לוודאות באופן מעשי. שכמו שאני אמרתי לכם, יהיה דוגמה אחת שכבר עשיתם את זה, אחרי זה נלמד לכם את הטכניקה, והרעיון הוא להפנים את המסר שיש בעולם למה שקרה ודאות. כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, כולם, זאת אומרת, 100% מהאנשים פה ממש, הם לפחות היו פעם, אולי כבר השתפרו מאז השיעור הקודם, אבל הם היו פעם מה שנקרא חולי נפש גמורים, והיו בשליטה מוחלטת של השד. זוכרים את השד מהשיעור הקודם? יופי. אז השד זה הספקנות. למה זה שד? שד אמרנו הוא שכל דמיון, וזה כוח רוחני פועל לסילים, יש כוח רוחני שפועל בצורה לא רציונלית, הוא משתלט על התודעה בצורה שהיא, כמו שראינו פעם הקודמת, לא הגיונית. לכן זה שד, זה הגדרה של שד, ואמרנו ששד זה אחד דבר חי וקיים ופועל, עובדה שהוא יושב אתכם בראש בצורה כל כך חזקה. אז זה הנושא של השיעור. מה עשינו בפעם הקודמת? הדבר ראשון, הראינו שהשכל הלוגי, שהוא לכאורה הכלי האמיתי שבו אנחנו אמורים לטפל בדברים וגם גם להחליט וגם לברר את האמת, ושכל אחד יגדיר את עצמו בפעם הקודמת בתור אדם שכלי, אז יתברר שהכלי הזה הוא פשוט לא הכלי הנכון במקום הנכון. זאת אומרת, זה לא כלי שאין לו תפקיד, רק התפקיד שלו לא מה שחשבתם. איך עשינו את זה? דבר ראשון, הראינו שבניגוד למה שאתם חושבים, אי אפשר להוכיח שום דבר באופן שכלי. והשיטה שעשינו, שנתתי לכם להגיד משהו, ראינו שתמיד הגעת למקום שהוא אומר ככה. למה ככה? כלומר לא שכלי. כנ"ל ראינו שבשכל אפשר להוכיח שום דבר. וכל מה שאתה מוכיח, אני אשאל אותך מי אמר שזה נכון, או אני אשאל אותך מה הסיבות שאתה יודע, ואני יכול להגיד על השכל, לעולם אתה לא יכול להוכיח לי שום דבר. והסיבה, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, היא שהגדרת המושג שכל היא סיבתיות. סיבתיות זה אומר שאתה יכול לתת את המקור לכל דבר, את הסיבה לכל דבר. וכיוון שמספר הסיבות שאתה יכול לתת הוא סופי, אז ממילא, אם אני אמשיך מספיק זמן, אם אני אלך מספיק רחוק, תמיד אנחנו נגיע לנקודה שבה לא יהיה לך יותר סיבה. ובנקודה הזאת זה כבר לא שכלי לפי ההגדרה. ממילא, בראש כל פירמידה שכלית עומדת נקודה לא שכלית, כמו שראינו בפעם הקודמת. זה פשוט לא יכול להיות אחרת, זה הגדרה. בעצם הגדרת המושג שכל, תמיד הוא חייב להתחיל מנקודה לא שכלית, מה שנקראת במדע אקסיומה. לכן כל המתמטיקה והפיזיקה כולם מתחילות מאקסיומות, כי אקסיומה היא נקודה לא שכלית, בדיוק כמו שעצם הגדרתה, ובראש כל פירמידה שכלית עומדת נקודה לא שכלית שנקראת אקסיומה. כנ"ל, בראש כל פירמידה של החלטות שכליות עומדת גם כן החלטה לא שכלית שנובעת מהרגש העליון, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, והיא לצורך העניין האקסיומה של ההחלטה, והיא בהגדרה לא שכלית, כי שכלי זה אומר סיבתי. אז עד כאן מה שהתחלנו בפעם הקודמת. אחרי שהבנו את הרעיון הזה וראינו שבאמת השכל לא יכול לעשות שום דבר בחיים, ואחרי שאתם השקעתם את כל האנרגיה שלכם בעידודו של השד כדי להראות שזה לא נכון, וראיתם שפשוט אי אפשר להתבקח לדבר הפשוט הזה, אז עברנו והסברנו איך הדברים עובדים באמת, והגענו עד השכל העליון שממנו אני אתחיל היום. אז בואו נזכר מה אמרנו. אמרנו שיש באדם ארבע חלקים. יש רגש תחתון, שכל תחתון, רגש עליון, שכל עליון. אני מזכיר אותם במהירות, כי זה דיברנו פעם הקודמת, הגענו עד השכל העליון בפעם הקודמת. אז הרגש התחתון, או בכינויו בעלי, רגש תחתון, שכל תחתון, רגש עליון, שכל עליון. אז הרגש התחתון, או בכינויו בעלי, זה כל הדברים שאני חווה באופן ישיר, או מרגיש באופן ישיר. למשל, אני נהנה לשמוע מוזיקה קלאסית, זה רגש תחתון. כן? למי שיש פרצוף מעצבן, זה רגש תחתון. קר לי, זה רגש תחתון. עכשיו, אף בן אדם, נורמלי לפחות, לא פועל ישירות על פי הרגש התחתון. זאת אומרת, שמתי שעכשיו מגרד לו ברגל, אז הוא מוריד את הנעל עם הגרביים לפני שבוע. כן, הוא מתחיל עכשיו לחטט שם עם מקל. נכון? למה למעשה? נראה מגרד לו. בן אדם נורמלי, יש לו איזה מערכת בקרות שפועלת לפני שהוא עובד על פי הרגש התחתון. עכשיו, זה לא שהרגש התחתון מיותר, כמו שאמרנו בפעם הקודמת. מה התפקיד שלו? מה? לספק אינפורמציה. תפקיד שלו לספק אינפורמציה. זאת אומרת, זה חשוב שמגרד לי ברגל, זה אינפורמציה חשובה. או שאם אמרתי, כמו שאמרתי בגודל, אם עומד לי פיל על הרגל, זה אינפורמציה חשובה. לא יכול להתעלם ממנה סתם. אבל זה לא אומר שאני על המקום עכשיו קופץ באוויר ויורה עם מעגל הפיל. אני צריך לחשוב, מה לעשות? זאת אומרת, הרגל השחתון מספק אינפורמציה. הוא לא הנקודה שמחליטה. אחרי זה עברנו ישר לרגש העליון וחזרנו לרגש, לשכל התחתון. הרגש העליון, אז בואו עכשיו, כיוון שכבר עשינו את המהלך הזה, אז נעבור בצורה מסודרת דרך השכל התחתון. השכל התחתון הוא השכל הלוגי, אבא של השד מהשיעור הקודם, אויב העם מספר אחד, שכולם חושבים שהוא האמת האבסולוטית שעל פיה ולאורה הם מנהלים את חייהם. שהתפקיד של השכל הלוגי, או השכל התחתון, הוא בדיוק כמו התפקיד של הרגש התחתון. התפקיד שלו זה לספק אינפורמציה. אז למה אתה לא קורא לו רגש? כי החילוק בינו לבין הרגש התחתון הוא שהרגש התחתון, כמו שאמרתי, הוא מספק אינפורמציה ישירה, והשכל מספק אינפורמציה לא ישירה. זאת אומרת, השכל עושה חשבון שכלי. זאת אומרת, אם עכשיו קר לי, ויש בצד מעיל, אז אם אני אלבש אותו כנראה יהיה לי חם. זה כבר חשבון שכלי, נכון? אבל בסוף זה אינפורמציה. האינפורמציה אומרת שכדאי לי לגשת לארון לקחת מעיל. זה אינפורמציה. אני לא חייב לעשות את זה, אם המעיל לא שלי למשל. או ארון נעול, או שמסתובבים בדיוק דובים בו, כדאי לברוח, נכון? יש עוד הרבה אפשרויות שכדאי לקחת בחשבון. רגע שתחתון מספק אינפורמציה ישירה. מה שאני מרגיש וחווה ונגיד מבין באופן ישיר. השכל הוא מאבד את האינפורמציה הזאת כבר. השכל התחתון, השכל התחתון הוא למעשה שכל, כשמו כן הוא לוקח המון עובדות ומבשל אותם ויוצא לאיתם מסקנות. אז השכל התחתון, התפקיד שלו הוא גם כן בסך הכל ספק אינפורמציה. בתור ספק אינפורמציה, ספק אינפורמציה, מה התכונה הכי דומיננטית של השכל התחתון? שהוא ספקן. זה טוב שהוא ספקן. כי ספקנות משמעותה אינפורמציה יותר טובה. כי מה זה אומר ספקנות? ספקנות זה אומר שאל תסתכל על הדברים לפי המבט הראשון שלהם, לפי המסקנה הראשונה. אתה עושה חשבון אמיתי. אמרתי לכם, זה שכתוב על האוטובוס 170-148, זה עוד לא אומר שהוא נכון, זה לא אומר שהוא נוסע עכשיו לירושלים, אולי הנהג יתבלבל. זה בכלל קו 157 שנוסע לג'ביליה. מי אמר? תבדוק, תסתכל קצת, כל הנוסעים, באמת כתוב 148, כל הנוסעים ערבים עם סכינים גדולות ובחיוך. אז כנראה זה משהו פה לא בסדר, זאת אומרת, תפתח את הראש קצת, נכון? אז זה ספקנות, כי אם אתה לא היית ספקן, אתה אומר, כתוב 148, מה אכפת לי, אני הולך, נכון? ספקנות זה אומר שאתה משתמש באינפורמציה בצורה מושכלת. אתה בודק כל דבר עם כמה שיותר נתונים, לפני שאתה מקבל החלטות, נכון? אז כדי לקבל אינפורמציה טובה, הספקנות היא תכונה מעולה. כי זה אומר שאתה מנסה לקבל אינפורמציה כמה שיותר טובה, זה מצוין. אבל, כמו שכבר ראינו בשיעור הקודם, השכל התחתון מהגדרה לא אמור להחליט ולקבל ולברר את האמת, ממילא הוא לא יכול לעשות את זה. כמו שראינו בדיוק בהתחלת השיעור, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול. אתה כאילו, יש כאילו בתודעה שלנו שאנחנו מחליטים בשכל ומוכיחים דברים בשכל. אבל ראינו שהשכל בהגדרה לא יכול לעשות את זה. זה מה שראינו בהתחלת השיעור. השכל לא יכול לקבל החלטות. זה לא שאנחנו אוסרים עליו, או זה משהו, אני יודע מה, התנהגותי. זה לא איזושהי הסכמה הדדית. זה פשוט אי אפשר. השכל לא יכול לקבל החלטות, ולא יכול להוכיח כלום בהגדרה. והסיבה היא, כי הוא שכלי, כמו שאמרנו, שיש לו סיבות, וחוץ לזה הוא ספקן בהגדרה, כי זה התפקיד שלו להיות ספקן. עכשיו, היה פה איזה פספוס, ובהמשך אני אסביר ממה נבע הפספוס הזה, אז אני אסביר למה זה כל כך רע. ממה נבע הפספוס? הפספוס הוא בסך הכל מה שיקרא עבד כי אם לא. זאת אומרת, השכל התחתון שהתפקיד שלו זה עבד, ספק אינפורמציה, קיבל את התפקיד של המלך, את התפקיד של מי שמקבל החלטות או מגיע לאמיתות, מה שנקרא, נכון? בתפקיד הזה הוא עושה את זה בדיוק כמו שיודע תמיד, הוא פשוט נשאר ספקן כמו קודם. ויוצא שלמעשה 100% מהאנשים בולבלים, זאת אומרת, השד השתלט על כולם. כמו שנראה עוד מעט. מה הבעיה עם זה? מה כך רע בזה? אז אנחנו ספקנים, להפך, הספקנות יצרה אולי דברים יפים מאוד, כמו שעוד אנשים בתמימותם חושבים עוד השד מבלבל אותם. הם עוד חושבים שבזכות הספקנות הגענו למשהו. אז למעשה הטעות היא קטנה מאוד, שהשכל פשוט נמצא במקום הלא נכון. מה?
הספקנות זה שכל
התחתון? כן. כי הספקנות זה אומר שאתה מברך כל דבר עד הסוף. וזה בדיוק טכניקה להבין אינפורמציה יותר טובה. והתפקיד של להבין אינפורמציה זה תפקיד של החלק התחתון, שזה הרגש והשכל התחתונים. הרגש, החלק העליון, זה תפקיד שלו אחר. הוא לקבל את האינפורמציה, אתה מבין? לעשות איתה משהו, מה?
אם הספק הוא מביא את האמת על הסוף, אז מה השכל
מחליט? כי השכל לא יכול להחליט בהגדרה, כמו שראינו פעם הקודמת, כי בשביל להחליט או כדי להגיע לאמת, אתה צריך להגיע לנקודה לא שכלית, זוכר? אבל בתור ספק אינפורמציה הוא מצוין, זה טוב שהוא ספקן, כמו ספק עוד ועוד אינפורמציה, פעם אומר שאז מספר 148, אחרי זה הוא אומר יש שם ערבים, אחרי זה הוא אומר האוטובוס הזה בכלל נראה כמו פצצה, נכון? אחרי זה הוא אומר התבלבלתי, זה רק פורים, כולם מחופשים, גם זה יכול להיות. זה כל סוגים של אינפורמציה שזורמים כל הזמן מלמטה למעלה, ברור העיקרון? יפה. מי מחליט באמת? זה הרגש העליון, מה שקראנו. הרגש העליון הוא, קראנו לו גם הרגש נותן האקסיומות או קנה המידה. למה קראתי לו קנה מידה? כי הצורה שבה אנשים מגיעים לוודאויות, שאתם עוד לא יודעים מה זה לצורך העניין, אבל מקבלים החלטות וזה אתם כן יודעים מה זה, זה על ידי שקלול של אינפורמציות. ככה זה פשוט עובד אצל כולם. זה לא משהו שעכשיו אני משכנע אתכם לעבוד ככה. פשוט אין שום צורה אחרת. ככה 100% מהאנשים עובדים רק בצורה הזאת. בוא ניקח דוגמה שאמרנו פעם הקודמת. החלטת מה לעשות אחרי בית ספר, היה לך כמה אפשרויות, הלכת לאסוף אינפורמציה, נכון? הלכת למכינות, הלכת לישיבות, הלכת לשאלת החבר'ה, הלכת, עשית המון דברים. השתמשת ברגש התחתון ובשכל התחתון כדי לאסוף עוד ועוד ועוד אינפורמציה, באיזשהו שלב בשקרה ישבת עם עצמך והתחלת להרגיש מה יש לך. כמו שאמרתי הפעם הקודמת, אתה לא יכול לשקלל באופן שכלי האם חבר'ה טובים זה יותר חשוב או פחות חשוב מרמים טובים, נכון? אי אפשר, זה לא משהו שאתה יכול לשקלל, זה כמו להגיד עם כמה זה שני תפוזים ועוד שלוש עגבניות, נכון? כמה מלפפונים זה שני תפוזים ועוד שלוש עגבניות, מי יגיד לי? כן? אז זה בדיוק הדוגמה. אתה פשוט לא יכול לשקלל את זה, כי אם לא נמצאים על אותה סקאלה, אתה יכול לשקלל רק דברים שנמצאים באותה מערכת, נכון? אתה יכול להגיד אם ביצים האלה יותר גדולות או יותר קטנות, זה אתה יכול. אבל אם הביצים האלה הם יותר לחם או פחות מלפפון, זה אתה לא שייך להגיד את זה פשוט. נכון? אז לכן הרגש משקלל, הרגש העליון משקלל ערכים ולא משקלל נתונים יבשים. השכל יכול לשקלל נתונים יבשים. כי בשכל אתה אומר, תראה, זה שוקל 20 קילו, זה שוקל 40 קילו, אז כדאי לקנות את זה, נכון? כי הכל פה הולך בקילו, אבל כמו שאמרתי, אתה לא יכול לשקלל שכל מול יופי, למשל, נכון? מה אתה חשוב אצל אשתך לעתיד, שכל או יופי? כולם יגידו יופי עכשיו, נכון? אני גאה בכם. אבל זה הדבר שצריך ברגש העליון. רק הרגש העליון מסוגל לשקלל מה יותר חשוב בדברים שהם לא טכניים. ברור? אז הרגש העליון, התפקיד שלו לקבל החלטות, זה קורה בצורה, לא, בצורה שהיא לא שכלית. איך כן? עוד לא אמרתי. אבל זה לא רגש במובן העלוב של המילה, כי השד, בשביל לשכנע אתכם להישאר בצד שלו, אז הוא מביא לכם תמיד את הרגש התחתון בתור האלטרנטיבה. הוא אומר, אתה אדם רגשי, אתה עובד לפי אימפולסים, זה לא רציני. הוא מביא את הרגש התחתון, נכון, הרגש התחתון לאף אחד לא מפריע, אבל הרגש העליון זה עולם אחר, זה משהו אחר. קוראים לו רגש רק כי אין שם מציאות מוחלטת, זה מציאות משתקללת, לכן קוראים לו רגש. אבל באמת זה לא הרגש התחתון, זה עולם אחר לגמרי. עד כאן מה שהסברתי בפעם הקודמת, וזה הרגש התחתון, העליון שהוא מקבל את ההחלטות, והפיר כל הדברים נחתכים בעולמנו, גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה, זה פשוט עובד ככה. עכשיו אני אסביר מה זה השכל העליון. אחרי זה נעבור לשאלה למה השד הוא שד. מה כל כך רע בשד? זאת אומרת, למה אני כל כך מתרגש מהדבר הזה? אז השד הוא קצת ספקנים, לא קרה כלום להפך, לכאורה. יש הרבה אנשים שחושבים שבזכות הספקנות הגענו רחוק מאוד. משהו קצת נכון. טוב. למעשה השכל העליון הוא לא חיוני כדי להמשיך במהלך הזה של הספקנות והוודאות. כי הוא למעשה עומד בפינה לגמרי. כיוון שיש דבר כזה בעולם, אז צריך להבין מה זה. אני מזכיר לכם כבר, שעמדתי לכם בשם הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שכל ומתכוון לנשמה. זוכרים את זה? אמרנו את זה בשיעור השגחה. שאמרנו שם, כפי שכל כל בעל שכל תהיה השגחה בו. ואמרתי לכם, מה זה שכל? אחד יודע יותר טוב שחיק שח, אז עכשיו השם משגיח עליו יותר? זה לא הגיוני, נכון? מה הייתה התשובה? ששכל זה לא הכוונה מתמטיקה, זה לא השכל הלוגי, עכשיו שאנחנו כבר מכירים את המושגים, זה לא השכל הזה, אויב העם, אלא זה השכל העליון. שהרמב״ם אומר שכל, מתכוון לשכל העליון. ומילא, השכל העליון זה כבר ליגה אחרת. אז לכן צריך להבין שהשכל הזה זה אותו שכל, ומה שקראנו אז נשמה זאת האמת. השכל העליון זאת הנשמה. עכשיו אני אסביר לפי זה מה הקשר בין השכל העליון לבין תהליך קבלת ההחלטות. כי לכאורה אני שמתי אותו בתוך המערכת הזאת של קבלת החלטות ואמיתות, נכון? הוא המקום הכי עליון, אז מה הקשר? טוב, תשובה. עכשיו אני מסביר מה זה השכל העליון. להסביר אותו בקשר להחלטות, אבל אני אומר, בשביל להמשיך שהוא ספקנות ודאות כבר לא הייתי חייב להסביר את זה. כיוון שהבנת שהרגש העליון מחליט ולא השכל התחתון, זה מספיק לעניינים. מבין? בשביל להמשיך את המהלך של הספקנות ודאות, למעשה, עד איפה שהגעת לך זה מספיק. כיוון שיש עוד דבר כזה, באמת, אמיתי, שקוראים לגרף שכל עליון, וזה השכל הזה שהרמב"ם מדבר עליו, הוא הנשמה. והוא כן משתתף בתהליך, אז אני מסביר מה הקשר שלו, איך הוא משתתף בתהליך. הוא ודאי משתתף בתהליך של קבלת ההחלטות. אז כמו שאמרתי, השכל העליון זה הנשמה. מה הכוונה? ניתן קודם דוגמה, ומתוך זה תבינו את הנקודה מה זה השכל העליון ולמה הוא משתתף בתהליך, אבל הוא לא קריטי לנושא שלנו. בוא נצא מתוך הנחה שגם אגרא הוא איש צדיק שרוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון? הוא בעד הקדוש ברוך הוא, והוא מבחינתו עושה 100% מהזמן שלו, משקיע במה שהוא חושב שהוא יתקן עולם בחוץ שדי. וגם נגיד שרב אריה לוין, שכולם שמעו עליו בטח, נכון? הוא גם כן אחד כזה, שגם כן רוצה לעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ורוצה לתקן את העולם, מסכימים?
יפה.
לא, צריך, ניתן את ההנחה שזה המצב. יפה. אבל מצד שני, אז למה הגר"א הוא יושב בחדר סגור, אפילו ביום הוא יושב עם חלונות סגורים שאף אחד לא מבלבל לו במוח, ולומד תורה כל היום וכל הלילה, למרות שמדי פעם אני מניח שהוא גם גומל חסדים ועושה צדקות. ואילו רב אריה לוין מתרוצץ ברחובות לחפש זקנות לקנח להם את האף כל היום, נכון? גם כן לומד תורה מדי פעם, ברוך השם, כן? הוא גם מגיד שיעור, הוא גם לומד תורה, הוא לא שהוא לא עוזב את התורה בכלל, אבל הוא מרכז הזמן שלו הוא משקיע בגמילות חסדים וצדקה, והגר"א משקיע כמעט כל הזמן שלו בתורה, בתורה דווקא, ולא בגמילות חסדים. עכשיו שאלה מי טועה? אולי אחד צודק ואחד טועה? זאת אומרת, מה, לא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את זה או את זה? תשובה, אף אחד לא טועה. כל אחד יש נקודה נשמתית, שהיא מכוונת אותו לשקלל ברגש התחתון לכיוון מסוים יותר מאשר לכיוון אחר. זה לא רע אותו בכלל, זה לא קשור לרע אותו. באותה נקודת זמן, עכשיו הגר"א מקבל אינפורמציה שיש עכשיו זקנה שצריך להביא לה מרק עוף, וגם הרחפת, איך קוראים לו, רב אריה לוין מקבל את אותה אינפורמציה בדיוק. עכשיו כל אחד משקלל את זה ברגש העליון שלו, נכון? מה זה משקלל ברגש? גם מפנים את סולם הערכים שלו. זאת אומרת, מה יותר חשוב עכשיו, שאני יושב וילמד תורה, או שהלך להביא מרק עוף לזקנה, נכון? זה שני ערכים, כמו שאמרתי, זה לא שכל, אתה לא יכול לחבר את זה בשכל, כי זה משהו שאי אפשר לשקלל אותו באופן מתמטי, נכון? זה, אתה צריך להרגיש את זה, נכון? אז אחד מרגיש א' ואחד מרגיש ב', למה? שניהם צדיקים ורוצים לעבוד את השם, אז תחליט, מה יותר חשוב? זה לא קשור. כל אחד, השכל העליון שלו, כלומר, הנשמה שלו, היא מראש מתה את השקלול שלו לכיוון מסוים ולא לכיוון אחר. זה לא קשור לרעות טוב בכלל. זה נכון לכל אדם. לכל אדם יש נקודת נשמתו, שזה תפקידו בעולם, כמו שאמרנו באחד השיעורים הראשונים השנה. ומילא, לאור התפקיד הזה, כל התהליך הזה של השקלול שקראנו לו הרגש העליון, הוא מוטה לכיוון מסוים, שהוא שונה אצל כל אחד. ולכן, כמו שהסברתי, זה חלק בתהליך קבלת ההחלטות, זה השכל העליון, אבל זה לא השתתפות דינמית, כמו שאר החלקים, אלא זה פשוט, זה פשוט אתה. הנטייה שלך לכיוון מסוים, לעומת הנטייה שלו לכיוון אחר, זה פשוט השכל העליון שלכם. אני אדבר פה מתוך הנחה שכל אחד פה 100% מושלם. כל אחד רוצה רק לעשות את הטוב והישר, בסדר? עדיין באותה נקודת זמן, אחד יישב וילמד תורה, אחד ילך להביא לזקנה את המרק עוף, ואחד ילך עכשיו להיות מגד. אתם מבינים? זה לא שמישהו יותר טוב או פחות טוב. כל אחד עושה את מה שהוא יכול להיות הקדוש ברוך הוא. אבל לכל אחד יש נקודה שבה הרגש, השכל העליון שלו מטה את הרגש העליון מראש לכיוון מסוים. תמיד יש מקרה קיצוני. אם הזקנה עוד 5 דקות תמות, אז אני מניח שגם הגר"א יעזור עכשיו את הגמרא וילך לעזור לה, נכון?
השכל העליון,
השכל העליון שהוא המקבל החלטות אמיתי, הוא מקבל מלמטה אינפורמציה מהרגש התחתון והשכל התחתון, אבל מלמעלה הוא מקבל הטיה, איך הוא יקרוא לי? זאת אומרת, מראש הוא נמצא בכיוון מסוים יותר מכיוון אחר. כי זה העצמיות שלך, העצמיות של כל אדם. ברור? כן, מה? למה זה נקרא שכל? הסברתי, כי ההבדל בין רגש לשכל, שכל זה דבר מוחלט ואבסולוטי. וזה דבר מוחלט ואבסולוטי. לכן זה נקרא שכל. מוחלט פה שזה דבר שהוא לא תלוי עכשיו בשקלול של דברים או בהרגשות. זה פשוט אתה. שכל זה לא רק דבר, אתה מבלבל בין השכל הלוגי לבין מה שאנחנו קוראים לו עכשיו שכל עליון, ואתה רואה שהרמב״ם אמר, כמו שאמרתי לכם בשיעורים הקודמים, ששכל זה מרכז ההשגחה. אז גם אז היית יכול לשאול, מה הקשר בין נשמה לבין שכל? תשובה, השכל הוא מרכז האדם, זה צלם אלוקים שבאדם, כמו שאומר הרמב״ם. כי זה הנקודה שבה האדם שונה מכל בעלי החיים, רק זה לא חייב להופיע בצורה לוגית, מבין? השכל הלוגי הוא בבואה נמוכה של הרעיון שנקרא שכל. השכל פה הוא לא, האקסיומה זה כבר ברגש התחתון, ברגש העליון. השכל הוא מטה אותך לקבל אקסיומות כאלה ולא אחרות. לא שמעתי. כן, אתה יכול לקרוא, לא, אבל זה לא, כשאנחנו אומרים על אקסיומה מדובר על הרגש הזה, שבו אתה מרגיש כיוון מסוים יותר. האקסיומה זה יותר שייך בהוכחות מאשר בהחלטות. החלטות, המילה אקסיומה היא לא כל כך מתאימה. זה יותר נטייה נפשית. אקסיומה זה שייך בהוכחות. למשל, אני אומר לך 1 + 1 = 2, זה לא נראה לך. למה? כי לא רואה שהסיכון העליון שלך הוא מרובט בכיוון כזה או אחר, אתה מבין? אתה לא יכול לקבל את האקסיומה הזאת, זה לא נראה לך הגיוני. אתה מבין? אבל זה, בנושא של החלטות זה פחות קשור לאקסיומות. כן. יפה. הכל ברור, ממשיכים הלאה. אז עכשיו הבנו סוף כל סוף, אם ככה, מה זה השכל העליון. מעשה בזה גמרנו את החלק הראשון שבו הבנו למה הספקנות היא טעות לוגית. שמרכזה הוא שהשכל התחתון, שהוא השכל הלוגי, מקבל תפקיד של הרגש העליון. ממילא הוא לא יכול לעבוד נכון, ממילא הספקנות יוצרת בעיה כמו שעכשיו בדיוק אנחנו יכולים לראות. אז השלב הבא הוא להסביר למה השד זה שד. מה כל כך רע בספקנות? למה אני אומר שזה דבר כל כך נורא, ועוד פעם, כמו שתכף תראו, זה לא סתם נורא, זה החריב את הכל. זאת אומרת, זה הצרה היותר אמיתית של הספקנות. באמת, תראו את זה, זה גם הגיוני.
זה מה
שאתם
בעצם
רואים
למצוא את האמת הנכונה. לחפש את האמת הנכונה.
נותן לך להבין אינפורמציה יותר טובה, זה הכל. נכון? אבל אינפורמציה זאת לא החלטה, זאת אינפורמציה. נכון? אבל בטעות זה השתלט, אתה צודק, אם השכל התחתון היה נשאר במקום האמיתי שלו, וכל התפקיד שלו היה ספק רק אינפורמציה כמו הנחש שהזכרתי בפעם הקודמת, זה מעולה, ככה זה צריך להיות. אבל כיוון שהוא עכשיו פורץ גדר לשכנו נחש, כמו שאומרים, הוא יוצא עכשיו מחוץ לתפקידו והשתלט עליך, אז עכשיו אתה עושה שטויות כל הזמן. מבין? אני עכשיו הולך להסביר למה זה כל כך רע ספקנות. מה הנזק בזה? בסדר? עד עכשיו הסברתי למה זה טעות, אבל לא הסברתי מה כל כך רע בזה. כל זה שאני מאוד מסונא אותך בסוף, אני כל מיני אומר על זה דברים מבזה את הספקנות כל הזמן. טוב, עכשיו בוא נסביר למה זה שד. כרגיל, יש פה בעיה נפשית ובעיה שכלית. כמו כל דבר, תשאים לב שאתה זוג הזה אנחנו רואים כל הזמן. יש תמיד בעיה נפשית ובעיה שכלית. גם ביחס למושג האלוהי, אמרנו יש בעיה נפשית ובעיה שכלית. כנ"ל פה בספקנות יש בעיה נפשית ובעיה שכלית. נתחיל עם בעיה נפשית. בעיה נשמתית או בעיה נפשית, איך אתה רוצה לקרוא לזה. טוב. למה זה בעיה נפשית? כי יש כלל שאומר רצינות שווה ודאות. אני אסביר את זה, זה דבר מאוד פשוט, אבל אני אסביר את זה ואתן דוגמאות. מה זאת אומרת רצינות שווה ודאות? כדי להיות רציני במשהו, אתה צריך להאמין בו. כמה שאתה יותר מאמין בדבר, ככה אתה לוקח אותו יותר ברצינות ועושה יותר ברצינות. כמה שאתה פחות מאמין בדבר, ככה אתה עושה אותו פחות רצינות. עכשיו צריך להבין שהספקנות היא בעיה נפשית בשני מישורים, במישור המעשי ובמישור העקרוני, עדיין בצד הנפשי, אני אסביר. בואו ניקח דוגמה. שתי דוגמאות אני אקח. קודם דוגמה פשוטה. נגיד שעכשיו מספרים לכם, אני מספר לכם שבתחנת אוטובוס, בתחנה המרכזית קריית שמונה, מחלקים שקי זהב. בסדר? יאללה, נו, למה לא כולם ברחו מהשיעור? אני לא מבין, מה, אתם לא נורמלי. מחלקים שקי זהב. למה לא משווים מבט של, מבט של תולעת? למה? אני כבר, מחלקים שקי זהב, נו. אבל אם הייתם רואים כבר מישהו חוזר עם השק, מה היה קורה פה? כולם היו טסים, עם אופניים היו נוסעים לשם. נכון? דרך שם. למה? מה ההבדל? למה עכשיו אתם מתייחסים אליי, במקרה הטוב מסתכלים עליי בתור יצור מוזר? כי אתם לא מאמינים, לא לוקחים את הדצינות, לא מאמינים בזה, נכון? כמה שאתה מאמין בזה יותר, ככה אתה מוכן יותר ריבון, נכון? אם אתה רואה שבו הסיכוי שמה שאני אומר הוא, אתה מתאים, כיוון שאתם ספקנים חולי נפש, אתם חושבים אולי בחוף, נכון, כל אחד חושב על בראש, אולי בחוף אנחנו חלקים שם קצת זהב. אבל כל כך לא הגיוני שאף אחד לא זעת, הייתם רואים את זה בעיניים, כל היום רצים. בסדר? אז הנה דוגמה ראשונה, תכף דוגמה יותר טובה. הנותן, האומר, סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, נכון? אם אחד החלה לי איזשהו חולה בתוך הבית, אז הוא אולי ייקח את כספו הדל וייתן סלע לצדקה, ואז בעזרת השם השם יעזור לו, נכון? כן? יופי. עכשיו, שאלה. אתה בא לחולה, לא משנה, אבא, אח, לא משנה מה שאתה, יש לך בדיוק סלע אחת. אתה יכול לקנות את התרופה שאומרים שמאה אחוז מצילה, או לתת את הסלע לצדקה, מה אתה עושה? יש לך בדיוק את הסלע הזה עכשיו, אתה יכול או לקנות תרופה, 100% מצילה את האח שלך, לא משנה, או לתת סלע לצדקה, מה אתה עושה? נכון, למה? אבל מה יותר קדוש וחשוב? לתת צדקה, מה אתה לא מאמין שהשם יעזור לך?
אבל גם זה הצלת חיים.
לא, אבל תיתן צדקה, אבל השם יעזור לך. אני נותן סלע לצדקה, אם אינת שיש לך. אומרים לך.
אבל זה מדעי, וזה...
אבל אני אגיד לך קודמים.
מה זה קשור לי לך?
זה
צדקה, גם תיתן צדקה, וגם הבן יחיה. אתה לא מאמין בזה, כזה. כי אף אחד לא מאמין לקשקושים האלה של הדתיים, זאת האמת, נכון? זה הכל, זה מה שהיה להוכיח. זאת אומרת, שאתה ולא, אם היית מאמין בזה באמת, היית באמת חושב שאם תיתן סלע לצדקה, אז הבן הזה יקפוץ מהמיטה ויתחיל לרוץ. אם באמת היית מאמין בזה, זה אתה רוצה. אתה פשוט לא מאמין, נכון? אתה לא לגמרי לא מאמין. דילמה הקדוש כאילו, אלה שמים פתק בכותל, כן? לא, אם מה שאומרים, אם לא יזיק, אם לא יעזור, לא יזיק. נכון? כמובן זה גם מזיק בעיניי, אבל לא משנה. לדעתי זה מזיק. למה? כי אם אתה שם בגישה שאם לא יעזור, לא יזיק, אז זה מזיק. אבל נגיד לצורך העניין שזה לא מזיק, כן? אבל אנשים, אתה עושה לו את זה דקה, הוא לא אכפת לו לזרוק איזה חצי שקל. אבל לקחת את זה ברצינות? לא. למה? כי אמרנו את הכלל, הכלל אומר כמה שיש יותר ודאות, ככה אתה מוכן להשקיע יותר, זה הכל. לא ודאי, לא משקיע. זאת אומרת, הרצינות והוודאות הולכים ביחד. אז כאן יש, כמו שאמרתי, בצד הנפשי שתי בעיות. בעיה מעשית ובעיה תודעתית. הבעיה מעשית היא, כיוון שכולם פה חניכים של השד הסופכנית, וכולם מבינים ששום דבר לא אמיתי, אז גם שום דבר לא רציני, זה נובע מההגדרה פשוט. אז לכן אין יותר אידיאליסטים.
זה ההגדרות בתוך הבעיה הנפשית?
כן, שזה... והבעיה הנפשית גם כן מתחלקת לבעיה מעשית ובעיה עקרונית. דומות מאוד, אבל יש פחות... מה שאני בא להגיד שהבעיה היא לא רק הבעיה המעשית שאנחנו מדבר עליה, יש גם בעיה יותר עקרונית בצד הנפשי עדיין. בסדר? אני מסביר. בוא נסביר את זה לצד הפשוט. הצד הפשוט אומר רצינות שזה ודאות. עד כאן הבנתם? יפי. כיוון שאף אחד פה לא ודאי בכלום, מסקנה ישירה, אף אחד לא רציני בכלום, נכון? לכן עבדו האידיאלים מיני האנושות, נכון? אף אחד לא יודע. פעם אנשים תמימים היו הולכים להפריח את השממה, נכון? האמינו בקומוניזם, סוציאליזם, נאציזם, אני יודע מה, פשיזם, נכון? היום איזה מאמין? כך תביא אותו, נכון? אף אחד לא מאמין בכלום יותר. למה? אף אחד לא מוכן היום להזיז את העץ בחוץ לכמה דתיים תמימים שעדיין נשארו בערך לבית. באמצע המאה הקודמת, אנחנו עושים כל מיני דתיים תמימים, אף אחד מי לוקח לברשימה של רצינות? אף אחד לא מוכן להשקיע להזיז את האצבע. לא כן, לא כן, גנטית הם לא שונים מהורים שלהם, נכון? אז למה במלחמת האזרחים בספרד היו כל מיני פריירים שהלכו להילחם שם בשביל הספרדים? היום בן אדם, אף בן אדם לא היה מוכן לתרום 10 אגורות של הספרדים האלה, נכון? למה? כי הם האמינו באידיאלים, למה האמינו באידיאלים? כי בתמימותם האינסופית, בניגוד לכם, היו אנשים שלקחו דברים ברצינות. למה? כי היה להם ודאות. הם חשבו שזה באמת נכון להילחם בנאצים, זה באמת נכון עכשיו להיות סוציאליסט, זה באמת נכון להיות קומוניסט. הם באמת האמינו בזה. אז לא משנה עכשיו מי צודק או מי לא צודק. אבל אתם לא מאמינים בכלום, אם אין אתם לא רציניים בכלום, אז אין שום אידיאלים, האידיאלים מתו. זה הבעיה המעשית. הבעיה המעשית זה שספקנות הרגה את כל האידיאליזם. הבעיה התודעתית, שהיא יותר חמורה ממנה, זה מה שהסברתי, זה בעיה מעשית, כן? שבסוף אף אחד לא אידיאליסט יותר. אז אני אומר, אתם שרידי השרידים של מה שנקרא הדיונוזאורים, כן? שעוד קצת יש לכם, אבל גם אצלכם זה לא כך כמו שזה חיות, אלא אם כן, תחילו לתפוס מה זה ודאות בעזרת השם, שזה מה שאני מנסה לעשות. הבעיה העקרונית שבבעיה הנפשית, קודם דברתי את הבעיה המעשית שבבעיה הנפשית, עכשיו אני חושב את הבעיה העקרונית שבבעיה הנפשית, שמראש יש תודעה שחושבת שלו. זה לא רק באופן מעשי שאף אחד לא מוכן לעשות כלום, אף אחד לא מאמין שאפשר בכלל להיות רציני במשהו. עכשיו, תראו, זה אני לא יכול להוכיח במה שאני אומר. עד כאן הדברים שאמרתי הם דברים פשוטים. אני אסביר, אתן דוגמה ואז תבין. עד כאן הדברים שאמרתי הם דברים פשוטים. זה שהיום יש פחות אידיאליזם, זה כל אחד יראו. אבל איך שאני מבין את זה, וזה עוד פעם לא יכול להוכיח, למרות שזה מאוד 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 הגיוני. כמו שאמרתי, יש דעה בתודעה. נעשה היום אנשים למשל מתגרשים הרבה יותר. למה? מה, אנשים פחות נחמדות, הגברים יותר עצבנים? מה? למראש, פעם אני אומר, אנשים תמימים חשבו שהם מצאו את אהבת חייהם היחידה והבלתי מגמרת, כן? חשבו שסוף כזאת התחתנו, אישה כזאת לא ימצאו לעולם, והיא חשבה שמין איש כזה, הכל כמו בסרטים האמריקאים משנות ה-50, נכון? היום, בסדר, בסדר, מצאנו איזה בחורה, כל הכבוד לה, אחותה נראית יותר טוב, היא היחידה שהסתכלה עליי, נו, ביג דיל. זאת אומרת, מראש, לא לוקחים ברצינות שום דבר, יש תודעה שחושבת ברצינות, אז גם שום דבר לא לוקחים ברצינות, גם הנישואים זה לא רציני, התגרש זה לא רציני. מה שהילדים אומרים זה לא רציני, מה שהמורים אומרים זה לא רציני, מה שאני חושב זה לא רציני, שום דבר לא רציני. יש תודעה של חוסר רצינות, שגורמת בסוף, אמרתי, זה בעיה מעשית זה שאנחנו לא אידיאליסט, זה תודעתית שהיא בסוף מתפרצת בצורה מעשית זה, שלא לוקחים שום דבר ברצינות, אז שום דבר לא עושים עד הסוף כמו שצריך. עד כאן הבעיה הנפשית. מה קורה עוד יותר, עד כאן רק התחלת הבעיה הנפשית. עכשיו מה קורה בגלל זה, איפה נפלנו עוד יותר עמוק עם מה שאמרתי עכשיו? כיוון שלכל יצור אנושי יש אנרגיה נפשית, אותה אנרגיה שההורים או הסבים שלכם, אני לא יודע מה, הלכו להילחם בעד הקומוניזם, אז האנרגיה הזאת נמצאת אצל כולם. האנרגיה לא השתנתה, היצור האנושי לא השתנה גנטית, זה אותה יצור אנושי כמו שהיה פעם, נכון? עכשיו אנשים כן יש אנרגיה, אנחנו חייבים להפעיל את האנרגיה הזאת בין שקדים, נכון? אז מה קורה, לאן הולכת האנרגיה הזאת? היא הולכת למכנה המשותף הכי נמוך. אני אסביר. מה זה המכנה המשותף הכי נמוך? בעולם הרגשי, בעולם הנפשי. יש דברים שעליהם אין מחלוקת. זה לא קשור עכשיו לספקנות וודאות. ספקנות וודאות יכול להיות בעקרונות אידיאליסטיים, כמו קומוניזם או תורה, נכון? אבל יש דברים שזה לא שייך לספקנות וודאות, וזה כמו שאומרים, הקנאת האהבה והכבוד, נכון? נשים זה תמיד טוב, כסף זה תמיד טוב ואוכל זה תמיד טוב, נכון? זה לא צריך להוכיח את זה, זה ברור שזה טוב. אז כל האנרגיה שפעם הלכה בשביל להילחם בעד הקומוניזם הולכת עכשיו למה שנקרא קנאת אהבה והכבוד, זאת אומרת נשים, כסף ואוכל. מה? אבל זה לא שייך ספק, זה פשוט אתה חווה את זה באופן ישיר. זה המכנה המשותף כבר נמוך, פה אין ספק שזה טוב, נכון? אז כל האנרגיה הנפשית שפעם הייתה מושקעת באידיאלים, היא הולכת עכשיו לשלושת המרכיבים האלה, שהם מרכיבים שעליהם לא יכול להיות ספק. כי הם ודאי טובים, נכון? עכשיו אני אתן לכם כמה ראיות לזה שאני צודק. לא קשה כך לראות את זה לבד, אבל אני אתן לכם. אתן לכם דוגמה. נגיד מוסף שבת של עיתון מעריב. בסדר? כשאני הייתי ילד, אז היה שם נגיד מדור מתכונים שאיזה סבתא לימדה להכין סופגניות, והיה שם, אני יודע מה, כל מיני סיפורים מוזרים על כל מיני דברים, כן? היום, כל מה שיש בעיתון הזה, א', יש רק מדור כלכלי שהוא בערך חצי מהעיתון, כן? המון שמדברים על אוכל, אתה רואה שפחות 4-5 עובדים שדברים על אוכל, שאתה קורא את זה, נראה לך לפחות שהגעת לסיפור של סינדרלה, כן? זאת אומרת שבאים איזה שף, כן? זה לא סתם טבח, זה שף. כן, אז השף מסביר עכשיו איך מכינים פסטה, אני יודע מה, בסגנון איטלקי, שיש שם תיאורים שאומרים, הטעם אלוהי שנשפח מהשפתיים רוטה, אבל כולה איזה שמן הכין פסטה, ספגטי, כולה שמן הכין ספגטי, זה כל מה שקרה שם, שום דבר לא נשתה לך. מה אתה מתלהב מזה? בסך הכל, כולה אוכל. יש אנשים שמבינים באוכל, שמעתי את הדבר האידיוטי הזה, סליחה. הם יודעים איזה יין הולך עם דגים. מה דגים שוחים ביין? מה זה משנה? איזה יין אני שותה? מה זה משנה? מה קרה? אין לאנשים איפה להשקיע את האנרגיה, הם משקיעים בשטויות, מבינים? אז אמרתי, שליש, אפשר להגיד שחלק גדול מהעיתון מושקע בכלכלה, חלק באוכל, וכל השאר, כמו שאמרתי, מושקע רק במי. זה הדבר האחרון שנשאר, זה דבר שמאוד מעניין. זה דבר מאוד מעניין, נכון? לא צריך פה לקבל דיפלומה. זה ברור שזה תמיד עובד, נכון? אז כל האנרגיה הנפשית, לא רק שאין אנרגיה להשקיע באידיאלים, כל האנרגיה הנפשית מושקעת במכנה המשותף הנמוך, כמו שאמרתי. עד כאן, הבעיה הנפשית, ברור. וזה קובע ישירות מהספקנות. אמרתי, יש כלל שאומר ספקנות שווה, ודאות שווה רצינות. אין ודאות, אין רצינות. אין רצינות, לא משקיעים בדברים אמיתיים, אבל יש אנרגיה, משקיעים בשקיעות. בסדר? זה החלק הראשון שבו הסברנו מה הבעיה הנפשית. עכשיו נסביר את הבעיה השכלית. הבעיה השכלית זה אותו עיקרון בדיוק. גם כן, אף אחד לא משקיע גם בשכל במה שאין לו שום סיכוי להצליח פה, נכון? תכף דוגמה למשל. יש הגרלה של מפעל הפיס, בסדר, לוטו. יש עכשיו פרס של 20 מיליון שקל, נכון? הסיכוי שלך לזכות הוא בערך 1-2 מיליון, נכון? אבל אחרי יש כמה נפרדים שקונים, נכון? אבל יש הגרלה עוד יותר טובה, שאף אחד לא זוכה בה. הפרס הגדול הוא 20 מיליון שקל, פשוט אף אחד לא מקבל אותו אף פעם. אתה קונה? למה? בגלל לא תזכה, למה אתה לא קונה בהגרלה שלי? כי אתה לא משקיע במשהו שלא יתן לך תמורה. אתה משקיע רק אם אתה חושב שתקבל תמורה, נכון? אפילו אם התמורה רחוקה, ואתה מאמין שיש לך סיכוי. אבל אם אין לך שום סיכוי להשקיע, ממילא לקבל תמורה, אז ממילא למה תשקיע, נכון? יופי. עכשיו, מה אומרת הספקנות? הספקנות אומרת שלעולם אי אפשר להגיע לאמת, נכון? אז למה להשקיע בשכל? למה להשקיע באמת? זה פשוט נובע מהגדרה, זה אחד ועוד אחד. למה להשקיע בשכל? זה מה שאני מראה לכם עכשיו, שלא רק שהספקנות היא מקור השכלתנות, כמו שהטיפשים ההומניסטים אומרים. פשוט טיפשים, לא חשבו יותר מ-5 דקות רצוף. זה לא רק שהספקנות לא מעודדת את השכל, אלא הפוך. היא עוצרת את השכל. כי פעם היו אנשים תמימים, כמו אריסטו למשל. אריסטו, התמים הזה, חשב שהוא יכול למצוא את האמת, אז הוא עבד קשה. אפלטון, התמים, הטמבל היווני הזה, הוא חשב שהוא יכול להגיע לאמת. אז הוא חשב כל היום וכל הלילה הוא עבד. אבל אנחנו כבר יודעים שהם טמבלים האלה, אין שום אמת. אז מה אנחנו צריכים עכשיו להדיר? סתם בלבל הנמוח כל היוונים האלה. אז למה אני צריך להשקיע במה שאין לי שום סיכוי? אז ממילא, פעם אנשים השקיעו את כל האנרגיה שלהם בחיפוש האמת. השקיעו את השכל שלהם בדברים גדולים, נכון? כי הם היה חשבו בתמימותם האינסופית, שהם יכולים להגיע פעם לתשובה. אבל אנחנו כבר כולנו חכמים, אנחנו כבר יודעים מה זה ספקנות, והם שממילא אין תשובה. ממילא מה שאני אגיד לבוא מישהו אחר, אגיד אחרת, שמה היא להשקיע? יוצא שהספקנות הרגעה את השכל, בדיוק הפוך ממה שאתם חושבים. לא שהספקנות בנתה את השכל, הרגעה את השכל. כמו שאמרתי, אף אחד לא משקיע במה שאין לו אנרגיה. עכשיו, מה שאין לו יכולת לנצח. אז עכשיו, גם פה מה נשאר? גם פה יש אנרגיה שכלית, אנשים יש שכל. עכשיו, למצוא את האמת, אף אחד לא מאמין שאפשר, לשמוע דברים רציניים, אף אחד לא מאמין שיצא לו משהו מזה, כל אחד יודע שהכל שטויות. אז מה עושים עם השכל? עושים לך שני דברים. אחד, משתמשים בו לדברים מעשיים. למשל, אנשים ממציאים מיקרוגל שמבשל ביצה במקום בדקה ו-20, בדקה ו-5. בסדר? מה עושים עם ה-15 שניות? רואים טלוויזיה, נכון? שמה להרוויח את ה-15 שניות האלה? זה שטויות. שמה משקיעים ככה באנרגיה בשטויות? כן, אז דבר שהוא משתמשים בשכל לדברים מעשיים. ב' גם מהשכל נשאר המחנה המשותף הנמוך. זאת אומרת, דן, יש עולם תרבותי, אנשים הם תרבותיים לכאורה, נכון? רוצים, כן רוצים לעבוד עם השכל. מה המחנה המשותף הנמוך של השכל? נשאר הרגש והדמיון. זאת אומרת, במקום שכל, היום אנשים עובדים עם רגש ודמיון. תכף כמה דוגמאות לזה. אחרי זה נראה, נמשיך קדימה. שתי דוגמאות שיש לי. אחת אני אגיד בעל פה ואחת אני אקריא לכם. נתלל בנשים. דוגמה ראשונה, איך השכל התחלף ברגש ודמיון. קודם נתחיל בזה שהשכל התחלף בדמיון. בסדר? במקום לעבוד עם השכל, עובדים עם הדמיון. אתן לכם דוגמה אחת ממש מעשית. אני אתן לכם עכשיו דוגמה לא מעשית. אחרי זה אתן לכם דוגמה מעשית. גם כן, פעם הספרים, הספרות, מה שאני אומר עכשיו זה לא מוחלט גם כן, זה משהו שאני מרגיש אותו, מה שאני אראה לכם אחרי זה, דברים מוחלטים, אפשר לבדוק אותם, אבל זה, אפשר להרגיש את זה, כן? אבל פעם, הספרות, אני יודע מה, הסרטים, כל האנרגיה, נקרא לזה התרבותית במושג החילוני שלה, עבדה בצורה מסוימת. למשל, אני יודע, היה סרט טר, אז טר רדף אחרי אריה, ואז אריה רדף אחריו חזרה, ואז הוא רדף אותו אחרי אריה ואחריו ורקות, בסדר? כל היה ברור, זאת אומרת, היה עלילה מה שנקרא, כן? היום, לאט לאט הספרים הופכים להיות יותר ויותר תיאוריים, נכון? השלכת נפלו עצים, מרבד העלים, הלכו שם שמונה הוביטים עם רגליים ארוכות. זה וכך, הם אכפת לי מה, איך הם נראים. חצי, מי שקרא את הספרים הארוכים האלה, חצי מהספר זה בלבולי מוח איך היערות נראים. שם כבר לזה? מי מה אני כבר? מה זה מעניין איך היערות נראים? תגידו כבר מי הרג אותו וזהו, אתם מבינים? איפה התכלס פה? הכל נהיה, דמיונות. הדמיון מתחיל להחליף את השכל כי אין שכל, אין מה לדבר. עכשיו אתן לכם דוגמה מצוינת לזה. ממש דבר נפלא. כן, זה דבר שאני מנהל לי. תמיד שיש קולך, אני הולך לקחת את זה. תמיד אני יותר לספק לי דוגמאות מצוינות לשיעורים. קולך. יש לי דוגמאות מצוינות לכל השיעורים שלי. בדיוק. פרשה של לפני שבועיים. זה אלון תורני, לכאורה, כן? פחות מתיימר להיות אלון תורני. זאת אומרת, אמור להיות פה מאמרים תורניים. נכון? אני אקרא לכם מבט אלון תורני. תמר מבט מבפנים. כן? זה הנושא תמר, יהודה ותמר, זה הנושא. תמר עומד בפנים, בסדר? אני מצפה פה לאיזה משהו רוחני, שיסבירו לי מה הנקודה הפנימית של תמר, יהודה, אני יודע, איבום, לא יודע, משהו. הייתי ילדה בת 9 לערך, כאשר הגיע איש גבוה חזק עם אבא, נתן ידי אחת וחוזקה ויצא הלכת. רצתי לידו שותקת, לאן? והגח יהודה אישה לאם חורו, שמה תמר, זו אני. הייתי כבת 11, מלבוש מכף רגל ועד ראש מכוסה, דמי עצור וכיבי. ועדי ברונזה כבד סביב צווארי, כסף ורשתות, הקשקושים האלה זה כל העמודים. כלום חוץ מזה, לא רואה שום דבר. חוץ מתיאורים, לא נעים להגיד פגרים, או תיאורים דמיוניים לגמרי. כלום! איפה? מה אתה, זה מאמר תורני? אני לא יודע, אתה רוצה לכתוב שיר. כתוב שיר, תכתוב ספר שירה. שיר על תמר, זה זכותך. אבל מה אתה מכניס? למה מבלבלים בין תורה, בין שכל, לבין דמיון? מה הקשר? זה תורה. מה הקשר? אז למה? כי אין שכל, זה מה שזה, הספקנות הרגעת השכל. מה הייתי כתוב פה? איזה מאמר רציני? כולם יקטלו אותה תוך 5 דקות, נכון? מה הבעיה? נגיד האישה הזאת באמת רוצה לכתוב מאמר רציני. על היחס בין תמר לבין השבטים, איך זה השפיע על עם ישראל בבית שלי. בסדר? הייתי כתוב את זה, כולם יגידו שהיא משוגעת לא נכון, כולם יקטלו אותה, כולם יגידו שהיא מדבר שטויות, נכון? אז מה, על זה אתה יכול להתווכח שיש ילדה בת 11 קפצה שם ליד המדורה. אתה לא יכול להתווכח עם זה, זה משהו שאין פה שכל, אז אתה לא יכול להיות בעד, אתה יכול להיות נגד. בסדר? בקיצור, הדמיון החליף השכל, גם בספרות, גם במאמרים התורניים, מה שנקרא. בכלל, לא יודע אם יצא לכם להתווכח, להתדיין עם אנשים בעולם החילוני, אבל לאט לאט אתה נופל, אני מרגיש ככה, מה אתה מרגיש ככה? אני חמור, מה אתה מרגיש פה? מה אתה מרגיש? אני שואל אותך, יש אלוהים או לא, אני מרגיש עכשיו את הים נושב, את הרוח נושבת בים, יופי, מה הקשר? סליחה, צריך לשמור שבת, לא צריך לשמור שבת. אנחנו מתחילים להרגיש, כל מה שמרגישים לך כל הזמן, אתה מבין? מה אתה מרגיש לי? מה הקשר? טוב, אז זה אמרתי הדמיון. עכשיו ברגש גם כן, הרגש החליף את השכל. תכף דוגמה. היה עוד פעם, עכשיו זה נהיה אותו רלוונטי לצערינו, אבל לפני איזה 6, 7, 8 שנים, אני לא זוכר, 10 שנים, היה איזה אבא אמינה לתת לסורים את ארץ ישראל, זאת אומרת לתת את הגולן לסורים, זוכרים? לפני 10 שנים, לא זוכר. אז היה תעמולה כאילו, בעד ונגד, בבחירות, כן? גם תעמולת הבחירות בעצמה, לא צריך לתת, גם לתת את הדוגמה הזו, גם תעמולת הבחירות. כן? מי שפעם זכה לראות תעמולת בחירות, כן? אם העולם היה עובד באופן שכלי, מה הייתי מצפה שיהיה? יביאו איזה פרופסור חכם, שיסביר עכשיו למה הכלכלה צריכה להתבסס על שוק חופשי, ונגד יבוא פרופסור גם כחכם, שיסביר למה צריך להיות סוציאליסט. תבקרו, יביאו ראיות, יביאו מחקרים, נכון? אחרי זה אותו דבר יהיה דיון ביטחוני. מה צריך לעשות? נכון? יביאו מומחים, שיביאו מחקרים, יעשו דיונים שכליים, ואז אנשים יהיה להם כלים להחליט, נכון? זה מה שהיית מצפה אם העולם היה שכלי. מה יש בפועל? רואים ידיים, תעמון קופצת, נכון? שום דבר שם, הכל מוזיקות, שירים, קפיצות. מה זה? למה זה ככה? כי אף אחד לא מאמין בשכל. כי אתה תביא פרופסור, ואיך עוד פרופסור יותר חכם מחר, מה זה משנה? הרגש תמיד עובד. בוא נחזור לקמפיין של הגולן. הקמפיין של הגולן, רק הייתי מצפה. נכון שהם גם ניסו קצת לבות עם השכל, כי אמרו, הם דתיים תמימים. אבל מרכז הקמפיין לא היה שכל, היה גם כן ילדה בוכה ליד הבית הרמוס שלה, כן? אותו דבר על גוש קטיף. זה כולם בחרו שם, מה זה? זה צילום שכלי, אבל זה הדבר הכי שעובד, אנשים צדקו. לא משנה שזה לא עבד, לא עזר להם, כי הצד השני יודע לבכות יותר טוב. כן? כי ברגע שהם יותר חזקים איתם. אבל כל המלחמה הייתה רגשית לגמרי, זאת אומרת, לא היה שום דבר שכלי, לא היה שום טירון שכלי פה. למה זה? כי הספקנות הרגעת השכל, אין שכל. זאת אומרת, אף אחד לא לוקח את השכל ברצינות היום, לכן אתה לא יכול, הם צודקים, הפרסומאים האלה, הם צודקים, הם יודעים בדיוק מה הם עושים. אם אתה בא עם השכל, אף אחד לא יקשיב לך, כי אף אחד לא מאמין בשכל. הם באים עם הכלים שעובדים, הכלים שעובדים זה המחנה המשותף הנמוך. אמרנו רגש ודמיון. בסדר, אז עד כאן הסברתי עכשיו למה הספקנות היא שד. היא הרסה גם את הצד הנפשי וגם את הצד השכלי, בעצם הגדרתה, כמו שהסברתי, השכל הוא ספקני בהגדרה, ובעצם ההגדרה ספקנות היא גורמת למצב שמה. עכשיו בוא נמשיך קדימה. אז מה קרה בתכלס? כן. אז זה בדיוק מה שאני הולך להגיד עכשיו. שאלת בדיוק שאלה טובה. אז עכשיו איך כן עובד? איך כן העסק עובד? איך תכלס לעשות את זה? הרי כבר ראינו שאי אפשר לעבוד, אי אפשר לעבוד לגמרי ברגש ודמיון, נכון? הרי בסוף אני אשכח. מצד שני, הכל ספקני, אז איך כן עובדים? איך תכלס הדברים מתנהלים? זה מה שאני שואל עכשיו. איך הדברים קורים בפועל? אם לכאורה אין שכל בכלל, אז איך קורים בפועל? זה קורה אחד משתי אפשרויות. אפשרות אחת, והיא לצערי אפשרות הדומיננטית, הכל קורה באופן אקראי. אנשים באמת לא עובדים על השכל, זאת אומרת, איך הוא מתחתן? היה לו החברה הזאת, אחרי זה החברה הזאת, אחרי זה החברה הזאת, היה כבר בין 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מפגרות אותו דבר. מתחתן עם זאת, וגמרנו, מה זה משנה? למה הוא הלך ללמוד משפטים? כי מראה סבתא שלו גרה בבאר שבע, אתם מבינים? אף אחד לא עושה תוכנית אב כללית לחייו העלובים, נכון? אנשים רגילים, אולי יש אחד מאלף כזה, רוב האנשים לא עכשיו בגיל 18, יושב וחושב, טוב, איך אני רוצה לראות את עצמי בגיל 40? עושה תוכנית. שנה הבאה אני הולך לצבא, אחרי זה עוד שנתיים אני אעשה את זה, הוא אומר שזה תוכנית. כן, טוב, הוא ידע מאז שהוא הילד, הוא חלם להיות נהג טרקטור, כן, זה בערך הדבר הכי רוחני שהוא הגיע, ואם לא, 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 אקראי, הציעו לו פה, הציעו לו שם, זאת אומרת, הכל עובד באופן אקראי. דרך שנייה שהדברים מתנהלים, וזה קורה אצל הטיפשים היותר חכמים, וזה שהם מנסים להפוך את הכל לשכלי. אבל זה לא הולך כמו שהסברתי קודם, ככה הם מנסים לעשות, יש לי שתי דוגמאות לזה. איך מנסים לעשות מהמערכת הלא שכלית, מערכת שכלית בתמימותם האינסופית. יש לכם שתי דוגמאות. דוגמה אחת, יש לי איזה חבר, שעד היום לא התחתן, לדעתי כי הוא חולה נפש הספקנות. ובכל מקרה הוא סיפר לי שפעם, שבדיוק צעירים ויפים, אז הוא וחבר שלו עבדו באיזה, לא משנה, באיזה יחידת מחשב. אז היה להם חבר שלישי, גם כן חכם כמותם כנראה. שהוא החליט שזה לא ראוי לאדם חכם כמוהו להתחתן סתם על פי הרגש. אדם אמיתי, רציני, צריך להתחתן באופן שכלי, נכון? אז הוא בנה לו תוכנה שמשקללת, זאת אומרת, נגיד כל בחור הכניס כמה נקודות יופי, כמה נקודות זה, והוא אמר, מי שקבל הכי הרבה נקודות, אז איתה הוא מתחתן. ברור העיקרון. כולם יודעים שזה עבודה בעיניים, כי זאת שהוא רוצה, יש לו יותר נקודות, זה ברור, איך זה עובד? במקרה זה אחד תקבל יותר נקודות, מסתבר שם, נכון? ככה זה עובד. כל אחד שניסה פעם לעשות את התרגיל הזה ראה שהוא סיבן ברגע הנכון. הוא פשוט הגיע למה שהוא רצה ממילא ברגש העליון. אז למה באדם יש לו את הצורך הנפשי לעבוד על עצמו? הרי הוא יודע שזה לא עובד ככה, כי הוא חושב שהכל ספר. תראה לכם עוד דוגמה מצוינת לזה, שברוך השם דווקא כבר יצאו ממנו. גם לפני הרבה, 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 הרבה שנים, מאיר פעיל היה מפקד בד אחד. אני חושב שהוא היה מפקד בד אחד הראשון, אם אני לא טועה, ואם לא, אני טועה, אז גם כן לא נורא. אני חושב שהוא היה מפקד בד אחד הרבה לפני, הרבה לפני שאני הייתי שם, אבל שרידי העולם השחקני שלו עדיין נוססו שם שאני הייתי. אז יש מה שנקרא להכין תוכנית, כן? יש תוכנית התקפה מה שנקרא. אז אתה מתביא לך משימה עכשיו לכבוש, לא משנה, יד וביצה, עכשיו צריך להכין תוכנית. אז בזמני איך זה היה? היה מה שנקרא סדר פעולות, לא צריך לקרוא לזה, מין תוכנית עבודה כזאת, היית צריך לעבוד בצורה מסודרת, נגיד כוחות, היית צריך לכתוב את כל הסביבה, אחרי זה כל האויב, אחרי זה מין תוכנית של איזה 18 עמודים שאתה צריך למלא, ואחרי זה מתוך התוכנית היית אמור להגיע למסקנה. כן? שמה קרה בתכלס בשטח תמיד? כל אחד תסתכל על הגבעה, ידע הוא איך לכבוש אותה, אחרי זה אנס את התוכנית של מאיר פעיל למה שהוא חשב ממני לעשות. כי אף אחד לא עובד ככה, אף בן אדם לא עובד עם השכל בצורה כזו. קודם הוא מחליט. מה? עכשיו, הצבא ברוך השם עלה לדבר הזה, שכל אחד שעבר שם מבין ששטויות, כולם עורכים הפוך. אז עכשיו לקחו משהו הרבה יותר חכם ובאמת צריך לעבוד לה. כל אחד קודם בונה לעצמו תוכנית בראש באמת, משהו מרגיש תוכנית. אחרי זה נותנים לו נקודות שבהם הוא מבקר את התוכנית שלו. הוא אומר, התוכנית שלך, אתה מוגר מפה, יש לך תגבורת, מה תעשה אם יבוא? זאת אומרת, יש צורה שבה אתה מעמת בעין את התוכנית שלך עם המציאות, שזה דבר רגיוני מאוד. אבל אף אחד לא חושב בתמימותו שאתה יכול להתחיל מאיזה טכניקה מיבשה של 80 אלף סעיפים שאתה מלא, ואז יהיה לך תוכנית. פשוט לא עובד ככה. עוד פעם, למה מאיר פעיל שהוא לא אדם ממש טיפש? זאת אומרת, הוא די טיפש, כי הוא ספקן, אבל בוא נגיד, הוא פיקח לפחות. אז למה הוא הגיע לשטות הזאת? כי הוא חולה נפש של ספקנות. ככה ספקנות גורמת לעבוד. זאת אומרת, או שעובדים באופן אקראי לגמרי, או שמנסים לאנוס את החיים, להיות שכליים, מה ששניהם לא מצליחים. כי לא זה נכון ולא זה נכון. יפה. אז עכשיו, מסקנה מכל זה, שהיחידים שיכולים לעבוד עם השכל זה אנשים שמאמינים שיש ודאות. מבינים? כמו שעברתי קודם. אם אתה מבין בשכל שיש ודאות, מאמין זה מילה לא טובה, זה מילה שמה שראה, האינסטינקטים הספקניים שלכם מתקוממים נגדה, וגם אני. אם נגיע לשלב שבו נוכיח באופן שכלי בעזרת השם, בשיעורים הבאים שאפשר לעבוד עם השכל ולהגיע לוודאות, ממילא אתם תהיו אנשים שמאמינים בוודאות. והאדם שמאמין בוודאות, הוא פעם ראשונה יכול להתחיל לעבוד עם השכל, כי כמו שאמרנו, יש לו סיבה לעבוד עם השכל. יוצא מזה שאנשים היחידים שיכולים להיות שכליים באמת ורציניים באמת, זה מי שעובד באופן יודע שיש ודאות בעולם. לכן המטרה שלנו, כמו שהסברתי, זה להגיע לוודאות, וכל מי שלא עושה את זה, אז ממילא אפשר להגיד שמה שנקרא התייאשו מהשכל, והיחידים שעובדים באופן שכלי זה אלה שמאמינים שהספקנות היא רק כלי עבודה ולא יותר מזה. עד כאן ברור? סליחה? היחידים שיכולים לעבוד באופן שכלי זה מי שמאמין שיש תוצאות, אפשר להגיע לוודאות. בסדר? עכשיו הדבר האחרון שצריך להגיד בהקשר הזה, והוא, איך נפלנו בצרה הזאת? זאת אומרת, מה קרה פתאום? כל העולם השתגע? איך זה קרה? אז התשובה היא קצת מוזרה בהתחלה, אבל תבינו אותה, היא תהיה מאוד פשוטה. איך נפלנו בצרה הזאת? זאת אומרת, מה, איך כל האנושות השתגע? לפני 50 שנה עוד אנשים היו פחות ספקנים, לפני 100 שנה היו עוד פחות ספקנים, זה 30 שנה, עוד פחות ספקנים. לא שווה להם ספקנים, רק היו פחות ספקנים. התשובה זה הנצרות. גם הנצרות נפלנו בצרה הזאת. עכשיו אני אסביר לכם מה הקשר. הקשר הוא כזה, יש שלוש סוגי דתות בעולם. יש דתות שכליות, דתות לא שכליות ודתות אנטי-שכליות. אבל אני אסביר. היהדות והאסלאמית דתות שכליות, גם האסלאם, האסלאם היא דת שכלית. מה זה דת שכלית? דת שכלית זה דת שמנסה לחבר בין המציאות לבין העקרונות שלה. המוסלמים מרגישים צורך להסביר איך האמונה במוחמד היא לא סותרת את האמונה בקדוש ברוך הוא, את האמונה בזה שיש, שהים יכול להיקרא, זה לא סותר את זה שיש פיזיקה. הם מרגישים צורך נפשי לחבר בין העולם השכלי לבין העולם הרוחני שלהם. כמו היהדות, היהדות היא דת שכלית. למה היא דת שכלית? היא מרגישה צורך נפשי לחבר בין העקרונות האמוניים לבין העקרונות המעשיים, השכליים, המדעיים. נכון? יש לנו צורך נפשי כזה, כי היהדות היא דת שכלית. בסדר? יש דתות לא שכליות. דתות המזרח הן דתות לא שכליות. מה זאת אומרת לא שכליות? הן פשוט לא משתמשות בשכל לצורך אמונה, או דת, או נירוונה, או לא משנה מה כן. הן חושבות שהשכל מפריע. זאת אומרת, הן לא בעד השכל, לא נגד השכל, פשוט זורקות אותו לצידה. השכל הוא לא שייך לעניין, כמו שאתה לא עובד את השם בזה שבארטיקים, אתה לא עובד את השם עם השכל, השכל הוא פשוט לא שייך. זה דתות לא שכליות, כן? דתות האלה הן דתות לא שכליות, הן מתקרבות אל המטרה שלהן בצורה שהיא פשוט מתנזרת, לא משתמשת בשכל בכלל. ברור עד כאן? הנצרות היא דת אנטי-שכלית. היא לא לא שכלית, היא אנטי-שכלית. מה זאת אומרת אנטי-שכלית? יש משפט תיאולוגי נוצרי שאומר, אני מאמין בזה כי זה אבסורד. זה לא המצאה של היהודים של לזחוק על הנוצרים, זה באמת ככה. הנצרות אומרת, אני מאמין בזה כי זה אבסורדי. הנצרות היא דת שהיא בהגדרה נגד השכל. היא חושבת שהשכל מפריע. בניגוד לדתות המזרח שחושבת שהשכל לא מועיל ולא מזיק, ובניגוד ליהדות ולאסלאם חושבת שהשכל הוא מועיל, הנצרות חושבת שהשכל מפריע, הם נגד השכל. הם מראש יצרו, על זה אני עד היום לא מבין למה הם צריכים ליפול בצרה הזאת. הם מראש יצרו מערכת לא הגיונית. הם יודעים את זה, אני אומר לך, משפט תיאולוגי נוצרי אומר, אני מאמין בזה כי זה אבסורדי. הם בכוונה נגד השכל, בעיקרון נגד השכל. הם חושבות שהשכל מזיק, הם צריכים לרמוס את השכל, צריך לעבוד רק עם אמונה. עוד פעם, אני לא מבין למה הם צריכים ליפול לצרה הזאת, הם היו קצת יותר אינטליגנטים, פשוט לא היו נופלים לפינה הזאת, ולא היה להם כל הצרות שלהם. כל הצרות שלהם זה בגלל שהם הכניסו לעצמם לראש כמי שטויות כמו השילוש הקדוש ושישו הוא ממש אלוהים. שכל אדם שהוא לא ממש טיפש גבור, לא צריך להיות יהודי, מבין שזה שטויות. יש לה כל מה בעיה עם עצמה, מסתובבים סביב לזנב של עצמה עם שתי הבעיות האלה. אז לא מבין, אני הייתי ממציא את הנצרות. פשוט לא הייתי אומר את השטות הזאת, וזהו, אבל אני לא יודע, כנראה קדוש ברוך הוא שם בליבם את השטות הזאת, שיהיה כל כך קל להפריך אותה. ענייננו, הנצרות היא דת אנטי-שכלית. ולכן הנצרות בתור דת אנטי-שכלית, באופן מעשי, דיקה את השכל. כן? אז השיא של שליטת הנצרות זה תקופת ימי הביניים, שהיא מאופיינת כמו שכל אחד שלמד היסטוריה יודע. ושלטון האנטי שכל, זאת אומרת, דיכרו את השכל. היו נגד השכל, לא היה מדע, לא היה, היה רק דברים הכי בסיסיים, זאת אומרת, נשאר הצד המעשי מאוד של המדע. סליחה? הם שללו את המדע כי הם היו עמדת אנטי-שכלית, הם הכריחו את האנשים להאמין בשטויות, כמו מכשפות ועוד כל מיני שטויות כאלה. בהגדרה, אבל אני מסביר, זה לא משהו, זה לא מיקרה. זה השיטה שם. עכשיו, האנושות, צריך להיות נרמסה תחת המגף הנוצרי בערך 1,500 שנה, נכון? עד סוף ימי הביניים. אחרי זה התחילה תקופה של רנסנס, רנסנס של תחייה, וחזרה לתרבות הרומית והיוונית. זאת אומרת, התחילו לאט לאט להתנתק מהכבלים האנטי-שכליים של הנצרות. וליצור מערכת שכלית. בהתחלה זה היה מתוך העולם הנוצרי, זאת אומרת, ניסו איכשהו לעגל פינות ולהישאר גם שכליים וגם בלי לצאת באופן גלוי נגד הנצרות. לאט לאט הצד הנוצרי ירד והצד השכלי עלה. אז אפשר להגיד שב-100-200 שנים האחרונות אז התנערו מהנצרות לגמרי. זאת אומרת, נגיד, הפילוסופים החשובים כמו למשל ניטשה. ניטשה הוא נגד הנצרות בצורה קיצונית. כל חצי מהספרים שלו זה לרדת הנצרות. בדיוק בנקודה הזאת שהיא דבר הכי מטופש שיכול להיות בעולם, הדבר הכי לא שכלי. אז כל התולדות האנושות התרבותית מהרנסנס ועד בערך לפני 50-100 שנה, זה התנערות מהאנטי-שכליות הנוצרית. עכשיו יש כלל שאתם יודעים אותו בטח בהלכות תשובה, שהרמב״ם אומר, שמישהו רוצה לחזור בתשובה מדבר מסוים, הוא צריך קודם ללכת להפך שלו. זאת אומרת, אם מישהו למשל היה מאוד קמצן, הוא רוצה עכשיו לתקן את המידה הרעה, אז הוא צריך להיות עכשיו פזרן, זאת אומרת, הטיפים של 100 שקל מינימום. נכון? אם הפוך מי שהיה פזרן, עכשיו הוא רוצה לתקן את המידה, הוא לא יכול סתם להיות באמצע, הוא חייב עכשיו להיות קמצן, נגיד שנה, שנתיים, להיות ממש קמצן, ואז הוא יוכל לחזור לאמצע. עכשיו, את ההדרכה הזאת שהיא הדרכה לאדם הפרטי, אז הכלל תמיד מרגיש באופן אינסטינקטיבי. ולכן האנושות כולה, היא למעשה עברה לצד השני לגמרי. במקום להישאר באמצע, שהשכל יש לו מקום מסוים, כמו שהסברתי, והרגש העליון או האמונה או כל הדברים יש להם גם מקום מסוים, אז למעשה הלכו לקיצוניות ההפוכה. עוד פעם, זה באופן טבעי, זה לא משהו שמישהו החליט באיזה ועידת חכמי חילים, זה פשוט קורה באופן טבעי. כשרומסים אותך לדבר מסוים, אז אתה באופן כבר מתפרץ תמיד לכיוון הזה. אז כיוון שרמסו את האנושות באופן שכלי, אז ההתפרצות שלו הייתה רק לשכל, ואז באמת זו תקופה תמימה של סוף המאה ה-19, אנשים בתמימותם האינסופית חשבו שהשכל יפתור את הכל. בתקופת פריחת המדעים, הם חשבו שבאמת, אם יהיה השכלה, אז ייפטרו כל בעיות המוסר האנושיות, ואז יהיה באמת עולם שכולו יופי וטוב. באמת, זו הייתה תקופה מאוד תמימה. כן? והשרידים של הנמצאים, אנשים שנמצאים עד היום, קוראים לעצמם הומניסטים או משכילים. חושבים שעדיין ההשכלה תפתור משהו, כן? בדיוק, בפועל זה בדיוק הפוך. כן? השכלה רק, לא יש מזיקה או מועילה, אבל בטח לא פועל בכיוון הזה, נכון? אתם אומרים, התמימים תמיד, פעם פחות אמרו. שהמלחמה שלנו נגד הערבים זה בגלל שהם מסכנים בבורים ולא משכילים. הסבר שכמה שיותר בוגרי אוניברסיטאות, ככה הם יותר בחמאס. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. השכלה היא לא פתרון לשום דבר, היא משהו כלי טכני בזה. הייתה תקופה מאוד תמימה, שבה האנושות חשבה שהשכל יפתור את הכל. מה שהרס את זה לגמרי במלחמת העולם הראשונה, זה ניפץ את כל הג'וקים הישנים. ולמשל אפשר להגיד שמאז מלחמת העולם הראשונה, האנושות עכשיו נמצאת בקריסה תרבותית. עכשיו, חלק מהקריסה התרבותית הזאת היא התנערות חזרה מהשכלתנות המוגזמת שהיא הספקדות. זאת אומרת, אנחנו היום, השיעור שאתם שומעים היום, הוא התחלת חזרה לאמצע. זאת אומרת, היה מטולטלת שבהתחלה כל האנושות הייתה חיישות הייתה נורמלית. אחרי זה הנצרות דיכאה אותה, הפכה אותה ללא שכלית בכלל. בתור ריאקציה, הרשות הפכה לרק שכלית, עד לפני 100-150 שנה. עכשיו, לאט לאט ראו שגם רק שכל זה לא עובד פשוט. כמו שראינו, הרי הספקנות בסוף היא לא תרופה לשום דבר, היא רק מזיקה. עכשיו לאט לאט העולם חוזר מזה קצת, אבל לא בצורה כל כך מודעת, אני אומר עדיין, לפחות בתודעה, לא בתודעה, הייתי אומר, בתודעה על פני השטח, אנשים עדיין חושבים שהם ספקנים. אבל לאט לאט העסק הזה מתחיל להתאזן חזר למרכז כמו שהוא צריך. אז עכשיו בוא נחזור לתשובת השאלה. שאלה איך נפלנו בספקנות, תשובה בגלל הנצרות. הנצרות היא דיכאה את השכל, ואז הריאקציה היא רק שכל. ואנחנו בזה חושבים, זה התפקיד שלנו, הוא בתור מוליכי האנושות, תפקיד שלנו, שלכם, שלי, של עם ישראל, הוא להתחיל למצוא את האיזון הנכון בין שכל לבין חיים, אפשר לקרוא את זה, לא רגש, כי רגש זה מילה מתה, בין שכל לבין חיים, כמו שראינו, שיש שכל תחתון, שהוא צריך להישאר שם במקום שלו ולספק אינפורמציה כמו תמיד, ויש רגש עליון שהוא מקור החיים, או השכל העליון שהוא מקור החיים, ושם צריך למצוא את מרכז הכובד האנושי, אולי זה קצת מידה מסוימת לחזור מעץ הדעת לעץ החיים, אם אתם רוצים לקרוא לזה ככה. אבל זה הכיוון שלנו. אז למעשה אפשר להגיד שבזה גמרנו להסביר את כל הצרה הזאת של הספקנות. עכשיו אני אתן לכם מה שקרה בקרוב, וזה אנחנו נראה בשביל. בקרוב. טוב, מה שאנחנו נעשות בפעם הבאה, נעשה יש לנו עוד שני חלקים. תמיד אני בתמימותי חושב שאני יכול לגמור את זה בשיעור אחד, בפועל זה כמעט אף פעם לא קורה, אם יקרה יקרה. אנחנו למעשה הולכים לעשות, גמרנו את השלב של הלא, כמו תמיד. השלב של הלא, א' הסביר למה הספקנות היא טעות, ב' למה הספקנות היא מזיקה. זה מה שעשינו היום, נכון? למעשה ראינו שהספקנות זה פשוט טעות. מצד שני, עוד לא הסברתי בכלל מה כן עושים, זאת אומרת, איך כן מגיעים לוודאות, רק הבטחתי שאני אגיע לוודאות, נכון? אז למעשה אנחנו נחלק את המהלך של הכן לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נטפל בשאלה, אני אסביר אותה בקיצור, כי אני רוצה לגמור את השאלה, זה גבי הפעם הבאה, נטפל בשאלה איך מטפלים במערכות בלי אקסיומות, אני אסביר את זה הפעם הבאה, ובחלק האחרון של השיעור, שיהיה עוד בשבוע הבא או אחרי זה, אנחנו פשוט נטפל בטכניקה איך מגיעים לוודאות באמת. בצורה מעשית, טכניקה להגעה לוודאות כולל תרגום מעשי. כל אחד יגיע פה לוודאות, עם השכל החביב והטוב שלו. ברור העיקרון? טוב, נשראות העניין הנחמד, טוב אחר.